שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן, בכאן תרבות, אני שלמה בייבי בייבי.
אני אורטל מוגוס, ומה נשמע שלמה? געגעתי.
גם אני, געדמת. תגידי, את שמעת על הטרנד החדש של להתחזות לשחורים?
אתה מתכוון לדוגמניות לבנות שעושות צמות, או לתוכניות בידור שעושות בלאק פייס, או שאתה מתכוון בעצם לאנשים בתוכניות אירוח שטוענים שהמציאו את השזירה האפריקאית?
לא, ואני גם לא מדבר על אלה מהסרטונים שחטפו מכות משוטרים בגלל שלא שמו מסכה. אני מדבר איתך על משהו יותר חמור מזה. קודם כל, מסתבר שיש אנשים לבנים שאשכרה מזדהים כשחורים, ועולם שותק. הפעם זה קורה עם ג'סיקה קרנג, אקטיביסטית שטענה שהיא אפרו-לטינית. היא לימדה על היסטוריה אפרו-אמריקאית ופרסמה התנצלות על ההתחזות בפוסט פומבי.
כן, וזה בעצם הפעם השנייה באישה בתחום הזה מתחזה לשחורה. ב-2015 הייתה רייצ'ל דולזל, שהיא גם הייתה פעילת זכויות אדם וחברה ב-NAACP, היא נחשפה כלבנה על ידי לא פחות ולא יותר ההורים שלה. למרות שלאורך שנים היא טענה שהיא שחורה, היא הגדירה את עצמה כטרנס בלק, כטרנס בלק הראשונה, כלומר מישהי שמזדהה כשחורה, למרות שהחזות שהיה לבנה, כמובן שזה לא משהו אמיתי, ואפילו קצת מעליב, הייתי אומרת, לקהילת הטרנסג'נדרים.
לגמרי, ותראי, לפי הדיווחים, אותה קרנג כתבה תזות על מצב השחורים באמריקה, הוציאה ספרים, נהנתה מתמיכה כספית על כך, וזכתה להון חברתי.
נחזל.
אנשים תפסו מנה לוחמת צדק ומאבקים למען שחורים, היא פרסמה התנצלות וכתבה למעשה שהקרקע לבניית הקריירה שלה הייתה מלאה בשקרים, והצליחה לעצבן הרבה שחורים, ובצדק. תארי לך שהיינו מגלים שפנינה תמנו שטה היא פנינה תמנוביץ'.
בהחלט הלם.
ואם אנחנו כבר מדברים על גניבת זהות שחורים ולבנים, אני חייב לשאול, את מדברת עם, מדברת עם החברים הלבנים שלך על גזענות?
תלוי עם מי, אבל בגדול כן.
אז אני אגיד לך, כן. לפני כמעט שבוע השתתפנו אני והבת זוג שלי במפגש שיח של ארגון הכל אקטיבית, שאנחנו מכירים את החברות בו שהתארחו אצלנו וזה, ואנחנו מתים עליהם גם. אז היינו במפגש של הכל אקטיבית, שהכותרת שלו הייתה, למה אני לא מדבר או מדברת עם לבנים על גזענות. אוקיי? ההשראה למפגש באה בעקבות ספר שכתבה עיתונאית וסופרת אפרו-בריטית רני אדולוג', שכתבה ספר שזה השם שלו, למה אני לא מדברת עם לבנים על גזענות. ושם היא מתארת את הייאוש שלה מחוסר ההבנה או חוסר הקבלה של לבנים שיש גזענות ושהיא מובנית חברתית. השיח באותו ערב התייחס בעיקר לתקופת הפגנות על רקע מותו של סולומון טקה מהשנה שעברה, אבל לא רק, היו שיחות גם על חוויות דומות ותחושות כלליות, ובאמת בזמן ההפגנות יצא לנו כעדה לדבר הרבה על גזענות ולנהל דיונים עם אנשים שהם לא כן, אתיופים, כן. ואנחנו תמיד הצגנו את ההפגנות ואת המפגינים בעצם. התסכול מלנהל את השיחות האלה נבע בעיקר מכך שמי שמולך הרבה פעמים מצא דרך לתרץ גזענות, גילה סלחנות מוגזמת כלפיה, והכי גרוע, האשים אותך ברגישות יתר. אז מסתבר שיש פערים גדולים מאוד בין מי שחווה גזענות למי שמסתכל עליה מהצד, ברמה של לנהל את השיחות האלה ממש יכול להביא לריחוק בין חברים. אז הרבה קולות של אכזבה מהחברים הקרובים שהם לא אתיופים, על כך שהם לא מצליחים להבין את התחושות, למרות שהם מאוד פעילים ומודעים חברתית בנושאים אחרים.
בקיצור, יש פה מגניב, אבל רגע, יש לי שאלה. אתה לא נמצא במקום של כזה לשכנע את המשוכנעים, הרי כולם מסכימים על אותו דבר, בסך הכל, אז לאיפה מתקדמים?
את האמת, זה מה שאני חשבתי גם כשהגעתי, אבל דבר ראשון, לא מסכימים על הכל, וכל אחד מגיב לחוויית הגזענות שלו בצורה אחרת, ולמד שזה בסדר להגיב לגזענות, לא כמו שמצופה ממך. לפעמים אתה יכול להיות בשקט,
או לצעוק,
כן, או לפעמים להתפרץ, זה הכל לגמרי שלך. ונורא התחברתי למה שהחברים שם אמרו, פגשתי את עצמי בכל מיני סיטואציות של אנשים אחרים, בעיקר זה מבחינתי זה הסוג של פורקן די טוב, וכבונוס גם יצא לי לפגוש אנשים טובים ומוכשרים שבגלל הקורונה פחות יוצא לי לראות אותם בחיים האמיתיים. ואת מדברת עם החברים שלך על גזענות? הם מבינים אותך?
האמת שאני בורחתי בחברים וחברות מדהימים, הם ממש חסרי סבלנות לגזענות, לשוביניזם, או לגזענים ברמה רדיקלית, וגם החבר שלי, מה שנקרא לבן.
אוה.
כן. אז אנחנו כל הזמן מדברים ומפצחים את הגזענות הזו, כמובן שכאילו, הוא גם חווה אותה אולי מצד שלישי, דרכי, באיזשהם כל מיני מופעים, ואז גם הוא צריך להגיב לזה, ו... להרגיש אולי את מה שאני מרגישה.
מעניין זוגיות מעורבת.
מה זה זוגיות מעורבת? אנחנו לא כלבים.
נכון.
הוא לבן, אני שחורה.
כן, אבל תמיד, אם אנחנו נחזור שנייה לתקופת ההפגנות, תמיד הייתי חושב איך אתיופי מרגיש אחרי כל ההפגנות, והוא חוזר הביתה והוא רואה את הבן זוג הלבן שלו יושב, אחרי כל הטוקבקיסטים והכל הזה. מעניין, שאלה שאנחנו נדבר עליה אחרי השידור.
אז אני חייבת לדעת שאני מרקו פולו של גזענות, אם אני חווה אותה או רואה אותה, אני מתחילה להבהב כמו אמבולנס, ויש בחוויה הזו משהו באמת נורא אלים, הביטול של התחושות שלך או המצוקות שלך, גם אם מבורות או מחוסר מודעות, למרות שאם מדובר באנשים מבוגרים, אז אני קצת פחות שופטת, ואני מוצאת עצמי המון פעמים בשיחה עם אנשים רנדומליים, מנהגי מוניות, מוכרים בסופר, ולא יודעת, מי שמסדר לי את השיער, וכל שיחה בעצם אנחנו, אני מקדמת אג'נדה שהיא אנטי-גזענות, אנטי-סקסיזם ואנטי-לדופוביה.
כל הכבוד.
אז כן, אז מי שרוצה לקחת, ייקח. מי שסקרן, ישאל. ומי שלא, לא חייב, אבל אני את שלי עשיתי, זה ככה עשיתי ואני מרגישה בסדר עם זה. בסופו של דבר אני חושבת שאי אפשר לשתות בתגובות של גזענים אליך, אלא רק בתגובה שלך לגזענות שלהם, ויש משהו מעודד וחזק, יש לך שותפים שמבינים את המאבק הזה.
לגמרי, ועוד משהו אחד אני אגיד לך על המפגש הזה, זה משהו שכולם העידו עליו, זה העייפות מלנהל שיחות על גזענות, כי זה שואב הרבה אנרגיה, זה מתיש נפשית, אמת, אני מכיר את זה מהבית וגם מעצמי. אז לכל הטוקבקיסטים שמגיבים ברשת על זה שכבר נמאס להם לשמוע על גזענות כל פעם כשמתפרסם אירוע גזעני, אני אגיד שגם לנו נמאס, נמאס לנו לדבר על זה, ויותר מזה נמאס לנו לחוות את זה.
פריץ'.
אבל, אם אנחנו נחזור לתחילת השיחה, אז יכול להיות שמה שג'סיקה קרנג רצתה לעשות זה פשוט להמשיך לנהל שיחות על גזענות?
בוא לא נעשה להנחות, כי ליטרלי ניסתה להמציא מושג שלא קיים, ועשתה מזה אחלה ג'ובות על הדרך, זו שותפות כושלת.
נאחל להמון בריאות הנפש. וגם השבוע, כמדי שבוע, אנחנו מונים את ימיו של אברה מנגיסטו בשבי, 2194 ימים, שאנחנו מייחלים לשובו במהרה.
ועכשיו נשמע שיר חדש, יצא לזמרת עדן אלנה, שמשותפת פעולה עם שלומי שבת, ונקרא מה אתה עובר. השיר הזה הוא יוזמה מבורכת של קבוצת פעילים, חברים למען אברה. בוא נשמע אותו.
כמה שהעולם קטן, חיים באותו הזמן, ויש פה קווים. זה תמיד באוויר הזה, ומי מאמין לזה, כולנו שווים. ואתה מתרחק, אתה מתרחק, ואיך עובר עליך היום? תבקש, לא אל תתייאש, אני שואל עליך המון.
ואתה רוצה לרוץ, קצת לצאת מתוך הגוף.
מה אתה עובר שם בלילה? ים של כוכבים ואתה בודד. אין יותר שקופים, רק נחכה שתחזור.
לא הכל חולף עם הזמן, תמיד שואלים לאן, כולם מחפשים. איך תמיד זה שחור לבן, עולם שנשאר ישן ויש אשמים. מתרחק, אתה מתרחק, ואיך עובר עליך היום? תבקש, לא אל תתייאש, חושבת עליך המון.
ואתה רוצה לרוץ, קצת לצאת מתוך הגוף.
אז מה אתה עובר שם בלילה? ים של כוכבים
אז מה אתה עובר בלילה? ים של כוכבים ואתה בודד.
אולי שמעת, אין יותר שקופים, רק נחכה. אז מה אתה עובר שם בלילה? ים של כוכבים ואתה בודד. אולי שמעת? אין יותר שקופים, רק נחכה
אנחנו עוסקים לא מעט בפגיעות העקיפות של הקורונה, שהן בעיקר כלכליות, ומי שנפגע מהם הכי הרבה, הם אלו שכבר פגועים מהבחינה הזאת, למשל, מאגרי עבודה. Mm-hmm. בלבנון, לא רק הקורונה, גם הפיצוץ האדיר מלפני קצת יותר מחודש בנמל ביירות, שזעזע את העולם, הפך הרבה מאגרי עבודה להומלסים. המדינה הראשונה שנחלצה לעזרתם של אזרחיה והצליחה להחזיר למדינתה מספר קטן של אזרחים, הייתה אתיופיה. לאחרונה גם קניה חילצה משם אזרחים. ויש בלבנון המון מאגרי עבודה ממדינות שונות באפריקה ומאגרים שמגיעים למדינה בעיקר כדי לעבוד ולשלוח כסף למשפחה. הם מוצאים את עצמם נאבקים לשרוד ברחוב בתקופת הקורונה.
וזה ממש קצה הסבל של מאגרי עבודה בלבנון שמועסקים בתנאים מחפירים ולעיתים קרובות בתנאי עבדות של ממש. עכשיו, בנוסף לכל, המאגרים האלה זרוקים ברחוב, כרגע בלי כסף, בלי אוכל, באמצע מגפה עולמית ומדינה זרה. ממש קשה לדמיין את זה, אז מה קרה שם בכלל?
איתנו על הקו העיתונאי ואקטיביסט אייל גטו, מה נשמע אייל?
שלום אייל.
ערב טוב, ברוכים הנמצאים.
Yeah. אז אנחנו עכשיו שמענו על החילוץ של קניה, על המאגרים שלה ועל המאגרים האפריקאים בכלל. על כמה מאגרים אנחנו מדברים בלבנון, אפריקאים?
רק בלבנון אנחנו מדברים על כ-250,000 עובדים ובעיקר עובדות אפריקאיות שמגיעות מכל רחבי אפריקה, אבל זה רק בלבנון.
אז יש בעוד מדינות בסביבה?
אם אנחנו מדברים על כל העולם הערבי, אז אנחנו כבר מדברים על מספרים הרבה יותר גדולים, מיליונים, עשרות מיליונים אולי אפילו, אבל ברמה גורפת, ברמה של כל המזרח התיכון, כל העולם הערבי.
מה זה אומר בקורח? מה זאת אומרת? מה זה אומר בקורח, אנשים שמגיעים לשם בקורח?
סליחי לי שוב, לא הבנתי את השאלה, אנשים שמגיעים?
אנשים שמגיעים לשם בכפייה.
יש, צריך לעשות, בנושא הזה, אנחנו כן צריכים לעשות איזושהי הבחנה בין שני מקרים. מקרה אחד של אנשים שמגיעים באופן לגלי, דרך כל מיני סוכנויות וחברות כוח אדם שפועלות במדינה הקולטת, ואופציה שנייה היא בצורה בלתי לגלית, כשיש אלמנטים שהם לגליים, כלומר, יש איזושהי מחירה שמתנהלת בין המעסיק לבין המשפחה, או מי מטעם המשפחה, ובעצם בצורה כזו, בחלק מהמקרים כופים על אותן נשים להגיע לאותן מדינות כדי לעבוד כמשרתות בית או כעוזרות, אבל בפועל זה לא מה שקורה, זאת אומרת, אין שם באמת יחסי עבודה.
איזה יחסים יש שם?
בין שאנחנו מדברים באמת על ההעסקה הלגלית או בלתי לגלית, יש בכל העולם הערבי, לאו דווקא בלבנון, יש שיטת העסקה שנקראת כפלה, שזו שיטה שבעצם נהוגה ברמה התרבותית, ואולי אפילו ברמה הדתית, בעולם הערבי, שבעצם זה אומר שעובד שמגיע ממדינה זרה, ואנחנו בעיקר מדברים על עובדים שמגיעים מאפריקה, אבל לא רק, זה גם תקף לעובדים מכל מיני מדינות באסיה, בנגלדש ואפגניסטן ועוד ועוד מדינות, אבל בעיקר אנחנו מדברים על מדינות אפריקאיות, שבעצם השיטה הזו קובלת אותם, הם מגיעים לשם כעובדים, ומרגע שהם מגיעים למדינה, הדרכון לא נמצא ברשותם. לאותו מעסיק בעצם יש אפשרות להלין את שכרם, להתעלל בהם, לעשות כל העולה רוחו, כי מרגע שהם מגיעים למדינה, היחסים הם לא יחסי העסקה, אלא יחסי בעלות.
אז זה ממש...
זו שיטה תרבותית מושרשת.
ממש רכוש הם הופכים להיות.
לחלוטין. רכוש לכל דבר ועניין, וזה גם מרבית הסיפורים שמגיעים, שיוצאים משם, של הרבה אנשים נשים שמותקפות מינית, נשים שמוכות, אלימות עד זוב דם, דברים מאוד מאוד קשים, ואלה דברים שקורים בכל רחבי העולם הערבי לעובדים אפריקאים, באופן פרטיקולרי, אבל יש לסייג ולומר שגם לעובדים ממזרח אסיה זה קורה.
והיחס הזה, אנחנו מדברים על אפריקאים, היחס הזה לשחורים, הוא מגיע רק בגלל היחסים שהם, היחסי בעלות שלהם, או שזה מעוגן במקומות אחרים, כמו נגיד בדת, יש להם אשכרה אמונה ששחורים הם פחות, ואפשר להתעלל בהם.
בהחלט, קודם כל תרבותית, תרבותית והיסטורית, התקבעה איזושהי מערכת יחסים מאוד מאוד טעונה בין האדם השחור וההיסטוריה שלו אל מול האדם הערבי. העולם הערבי ובכלל העולם המוסלמי כבש כמחצית מאפריקה, עד כדי כך שהיום מחציתה של אפריקה היא מוסלמית באמונתה הדתית, וגם באורח החיים התרבותי שלהם הרבה מאוד מהם נמצאו אורחות חיים ערביים. אז זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על איזושהי מערכת יחסים שהיא טעונה, שהיא גם טוענת בתוכה תרבותית יחסים של כפוף ומחופף, יחסים שהם אינם שוויוניים, גם בין המדינות עצמן, גם בין המדינות האפריקאיות השחורות לבין המדינות הערביות, אבל גם בין האדם השחור לבין האדם הערבי. ואחד המקומות שהדבר הזה מגיע בצורה נפיצה וברורה וקוהרנטית זה בשוק העבודה, כשמיליוני אפריקאים יוצאים את אפריקה במטרה להביא פרנסה הביתה ולעבוד בעולם הערבי, והתוצאה היא אותה תוצאה שעליה אנחנו מדברים כרגע.
עכשיו אנחנו יודעים שבאמת יש הרבה הומלסים, ראינו גם תמונות וזה מדובר. הממשלות, אנחנו יודעים שאתיופיה עשתה מעט כדי להחזיר, יש עוד ממשלות שמעורבות חוץ מאתיופיה וקניה?
לא. לא, למרבה הצער לא, וזו לא סוגיה שהתחילה רק עם הקורונה או עם הפיצוץ המזעזע בבירות. אנחנו מדברים על סיפור שנמשך כבר למעלה מעשור, בטח ב-15 שנה. הרשויות האפריקאיות, שוב, אנחנו הרבה פעמים שמים את אפריקה תחת אותה משבצת, אבל מדובר במדינות מגוונות, שונות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל לצורך הדיבור שלנו אני אתייחס לדברים כמקשה אחת. אני חושב שהמדינות האפריקאיות לא עושות מספיק למען האזרחים שלהם. הן לא עומדות בצורה איתנה אל מול המדינות הקולטות והיחס שהאזרחים שלהם מקבלים באותן מדינות. וגם לא עושות מספיק במצבי קיטון כמו עכשיו, במטרה לסייע אטום לאותם עובדים ועובדות.
אז באמת התפרסמו הרבה סרטונים לפני כמה שנים, אני לא ראיתי מהזמן האחרון, אני זוכר אותם לפני כמה שנים, סרטונים ממש קשים של מהגרים שחורים במדינות ערב, שסובלים ממש ממקרי אלימות וכאלה, ועדיין מגיעים, זאת אומרת, יותר מעשור מגיעים. הסיפורים האלה, או המקרים האלה, לא מגיעים לאוזניים של מהגרים אחרים, שהם בדרך לשם, ומונעים מהם להגיע?
אנחנו צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על אוכלוסייה שבדרך כלל אוכלוסייה בלתי משכילה, אנחנו מדברים על אנשים שבדרך כלל מגיעים מאזורים כפריים, אזורים שלא בהכרח הידע או המידע שלי ולך יש, בהכרח מגיע גם אליהם, אחד. שתיים, בחלק מהמקרים, גם אם יש להם את אותו מידע לגבי המדינות הקולטות, בהרבה מאוד מהמקרים הם מוכנים לקחת את הסיכון שכרוך בזה.
ובגלל... זה ממש התאבדות.
בחלק מהמקרים ועוד איך, כן. לדוגמה, המקרה של מאגרים, נאמר, מאתיופיה, שמבקשים להגיע בצורה בלתי לגלית מאתיופיה לערב הסעודית, הם יודעים מה קורה בערב הסעודית, והם מכירים את השתלשלות האירועים, והמסלול שהם עושים כדי להגיע מאתיופיה, דרך ג'בוטי, דרך תימן, לחצות את הים האדום, ולאחר מכן להגיע לערב הסעודית בשביל לעבוד שם, הם מכירים את הסיכונים שכורכים בתהליך הזה, ובכל זאת הם בוחרים לעשות את זה, אבל ברוב המקרים זה לא המצב. ברוב המקרים אנחנו מדברים על אוכלוסייה כפרית שלא יודעת כל כך לאן היא מגיעה, והדבר הזה משווק להרבה פעמים כארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות, והאקזיט הכי משתלם שהם יכולים לעשות, שאותו כמשמעו.
דומה קצת לסיפור של המאגרים דווקא ממדינות ערב שיוצאים לכיוון אירופה ומסתכנים בזה שהם לא יעברו, לא ישרדו את השחייה, את המסע בים, וגם יסגרו להם את הגבולות. אז קצת דומה.
לגמרי, היוצרות הרבה פעמים מתהפכות. אותן מדינות שהיום אפריקאים מבקשים להגיע אליהם בתחינה רבה, לא כל האפריקאים אגב, חלק מהאפריקאים, חלק מהמדינות, אותן מדינות, בחלק מהפעמים גם האזרחים שלהם מבקשים לברוח, למלט על נפשם מאותן מדינות קולטות אל מדינות אירופאיות או צפון אמריקאיות אחרות. זאת אומרת, הגירה היא דבר שמתחולל בכל העולם, בלי הקשר של צבע, מין או כל הבדל אחר, ולכן הרבה פעמים דווקא מי שנמצא במקום הרגיש הזה צריך לדעת גם לסייע לאדם אחר שמצוי במצב הזה, כדי שתהיה איזושהי מערכת הוגנת שאנחנו עובדים על פיה, ולא מערכת נצנית, מדכאת, מצלקת.
לגמרי. אבל הזכרת שיש כמה שבאמת מתנגדים ומנסים לברוח, זה כמויות גדולות או שזה בודדים שמנסים, שכאילו מאגרי עבודה אפריקאים שמנסים לצאת ממדינות ערב?
אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד גדולים. במערכת היחסים, אני רק אגיד בהקשר של שיטת הקפלה, שיטת הקפלה היא בעצם נועדה להטיב עם המעסיק, כלומר לתת לו איזושהי ערובה, לזה שאותו עובד שמגיע אליו, לא בורח או לא עושה ככל העולה על רוחו. ומתוך הרצון להגן את את הביטוח או את הערובה שלו, אז יצרו את השיטה הזו.
ואין בפועל, ארגונים דתיים או חברתיים שמסייעים להם? הם לגמרי לבד בסיטואציה הזו?
יש ארגונים לזכויות אדם, כמו בלבנון, שפועלים לסייע, אבל אנחנו לא מדברים על בעולם הערבי, שוב, בלי לחליל ובלי, עם הזהירות הנדרשת, בעולם הערבי, כל נושא זכויות האדם, זה לא איזשהו משהו שהוא מפתח מספיק כדי שלאנשים האלה תהיה עזרה שהיא מספיקה כדי שהם יוכלו לצאת מהמצבים המורכבים האלה. יש ארגונים, אבל זה לא מספיק, זה טיפה בים. זה מרבה אתר, וזה גם לא מביא תוצאה, כי רבים מהם, כמו שאמרנו, מאבדים את חייהם, רבים מהם יוצאים משם עם צלקות בגוף ובנפש, ואנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים.
אז הממשלות האפריקאיות, אמרנו, לא עושות יותר מדי. זה בגלל שאין להן יכולת, או בגלל שהם מעדיפים לשמור על יחסים חמים עם המדינות הערביות שהן אולי קצת תלויות בהן?
בהחלט, מערכת יחסים של מרבית מדינות אפריקה עם העולם הערבי זה מערכת יחסים של עליה וקוטבה. מצד אחד, באמת יש יתרון מאוד מאוד גדול במערכות יחסים האלה, בטח אם אנחנו מדברים על מדינות המפרץ, הרבה מאוד כסף זר שנכנס לתוך המדינה, השקעות, בטח במקרים של, לדוגמה, כל קרן אפריקה, המדינות המפרץ מושקעות שם, מדינות המפרץ משקיעות, מזרימות הרבה מאוד כסף, ואז במצב עניינים שכזה, נוצרת איזושהי מערכת יחסים, שמצד אחד אתה היה יד נותנת, אבל מצד שני היד הזו היא גם היד המכה. ואז המדינות האפריקאיות הרבה פעמים ניצבות בין הפטיש לסדן, ובמקום בעצם לגבות או לעזור או לסייע לאזרחים שלהם, הן ניצבות ניטרליות. וזה בעיה שצריך לפתור אותה.
אז אני זוכר מהתמונות, מהפיצוץ האחרון, תמונה של אישה שחורה שאוספת ילדה לפני הפיצוץ, נכון? זו התמונה שרצה ברשת, אתה זוכר אותה? סרטון יותר נכון. וזה רמת הקרבה ביניהם בעצם, לא? הם ממש חיים אצלם בבית ואחר כך הם משליחים אותם פשוט לרחוב בזמן מצוקה.
זה בדיוק מה שקרה בלבנון. בלבנון עם התפרצות הקורונה, ובכלל המשבר הכלכלי שמסתובב שם כבר זמן מה, והפיצוץ שבא לאחר מכן, כל הקלחת הזו הביאה למצב שבו לאנשים לא היה באמת כסף להחזיק את אותן עובדות בית. בו בזמן שהם לא יכולים לממן את העבודה שלהם, הם מחזיקים בעצם בפספורט, ואותה אנשים לא יכולות לצאת מהמדינה. ומה שקרה איתן, היות והן לא מחזיקות דירה או איזשהו מקום ללון בו, פשוט זרקו אותם לרחוב, כי הן נשענות הרי על המעסיק, בכל מה שקשור למגורים. ובדיוק מה שתיארת הרגע קרה בלבנון. זאת אומרת, דווקא ברגע של משבר, ברגע של קושי, אותן עובדות שמקדישות את כל החיים שלהם, אנחנו מדברים על שעות עבודה בלתי מוגבלות, זאת אומרת, נתונות למרותו של אותו מעסיק בכל רגע נתון, אין להן ימי חופש ומחלה וכל התנאי העסקה שאנחנו מכירים, זה לא קיים. ובכל זאת, ברגע המשבר הזה, במקום לעמוד לצידן, פשוט זרקו אותם לרחובות, וזה מה שהיה איתן במקרה הזה.
פשוט מטורף, אנחנו נשלח להם חיזוקים ונאחל להם את כל הטוב שבעולם. תודה רבה, אייל גטו, אקטיביסט ועיתונאי.
תודה רבה לכם, והמשך ערב נפלא, ממש תודה.
תודה לך.
Barricades, keep our position away. That's why we strapped with the case. Don't get kidnapped from your place, 'cause it could happen today. Not knowing how to behave, that is a sign that you made. Just lose your life with the waste, your body found in the lake. You fucked around and the fisherman found you drowning for days. You know we come from a place where people smile but it's fake. How could they smile if you look around? They're surrounded by pain. I seen the sky turn to gray, it took the life from the day. It's like the heads of the state ain't comprehending the hate that the oppressed generate when they've been working like slaves to get some minimum wage. You turn around and you blame them for their anger and rage. Put them in shackles and chains because of what they became. We are the monsters you made. Calling me a monster, calling us fake. You make the monitor that turn us away. Calling me a monster just 'cause we say it. No way, no way, no way. Calling me a monster, make the mistake that there's only so much that you can take. La-di-da-da-do-di-da-da-do-di-da. We are the monsters you made. I bet they thought it was cool. Probably thought we was fools when we would break all the rules and skip them classes in school. Because the teacher them teaching what the white man them teaching, them European teachings in my African school. So fuck the classes in school, fuck Mungo Park and the fool. That's how they find River Niger. They been lying to you. Ain't no denying the truth. See what I'm trying to do is draw the line for the mothers crying with dying as youths. Come walk a mile in my shoes, see if you smile at the truth. See if you die just your fool. That's when you might have a clue of what the fuck we go through. You're fucking lucky if you live through the day. Better pray that God always stay with you. Ain't fucking safe any day. The reaper be coming for you. We need a change and it ain't no way I'ma take an excuse. My niggas finding a way or fucking smile in the grave. This is the price that you pay. We are the monsters you made. Calling me a monster, calling us fake. You make the monitor that turn us awake. Calling me a monster just 'cause we said no way, no way, no way. Calling me a monster, make the mistake that there's only so much that you can take. La-di-da-da-do-di-da-da-do-di. We are the monsters you made.
We met you people 500 years ago. Look at us. We've given everything. You are still taking. In exchange for that, we have got nothing. Nothing. And you know it. But don't you think that this is over now? Over where? Is it over?
את יודעת מה אני ממש אוהב? חגים. ומה אני אוהב יותר מחגים? אוכל של חגים. אז ראש השנה מתקרב אלינו בצעדי ענק. איך את מתכוונת לחגוג? את מתרגשת?
האמת שכן. זה ראש השנה הראשון שהחוג בצורה אלטרנטיבית עם בן זוג וחברים. אז יש למה לצפות. מה אתה תעשה בראש השנה?
למען האמת זה חג שאני אישית מאוד מאוד אוהב, אבל נורא סניתי, ועד היום אפילו יש לי בעיה עם שירי החג ששרו לנו בגן.
מה?
כן, השיר הזה שנה הלכה, שיר ממש, הוא משהו במלודיה דיכאוני לי מדי, באמת. חוץ מזה, אני יחסית של מתוק, אז חג שהסמל שלו זה דבש, קונה אותי בשנייה.
מגניב, מגניב, מגניב. אז מסתבר שבקריית משה, השכונה ברחובות, השכונה שיש בה באמת המון דודס, בני עדה אתיופית, כמוני כמוך, והם החליטו שלקראת החגים הם מחזירים לקהילה בעצם, נכון? מה זה אומר?
מה זה אומר? תראי, את מכירה את סלי המזון והחבילות שהיינו מקבלים בתור ילדים?
מכירה.
כמעט בכל חג נחשב. עכשיו, אני נורא אהבתי את החבילות של פסח, השוקולד המצות, ליום אחר, אבל אז עכשיו קמו כמה חבר'ה צעירים מהשכונה, שראו שסכסוכים פוליטיים עלולים לפגוע במשפחות מהקהילה שאמורות לקבל סיוע, והחליטו לעקוף את הפוליטיקה ולהיות האנשים שיתנו סיוע. ולהחזיר לקהילה זה אחד הדברים המעצימים. אבל במקום שאני אספר לך על זה, על ההתארגנות המדהימה הזאת, בואי ניתן לזבדר תמר טגניה, שהיא סטודנטית לתואר שני למנהל במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, לדבר על זה. שלום תמר. אז לכם קוראים צלש. אוקיי? מה זה צלש?
צלש זה ראשי תיבות של צעירים למען השכונה.
אז איך נוצרתם באמת? איך זה קם?
אנחנו שש חבר'ה, כולנו תושבי קריית משה, צעירים, סטודנטים, שראינו צורך בשכונה לבוא ולתת לעצמנו, מעבר למה שהגופים בשכונה עושים, והם עושים עבודה מבורכת. החלטנו לעשות משהו שהוא נקי שלנו, טהור, ואמרנו, אם עושים אירוע שהוא כזה, שצעירים למען השכונה, מגיע לנו צלש.
לגמרי מגיע לכם צלש. אז באמת, אז אתם שישה חבר'ה סטודנטים שהרמתם את זה, אבל אתם לא לבד בעשייה. הרבה צעירים מהשכונה גם משתתפים איתכם.
ברור, לגמרי. אנחנו נפגשים כדי לתכנן את אירוע התרמה בראש השנה וגם בפסח. אנחנו נפגשים אחת לשבוע, רואים מה אפשר לעשות, איך מוצאים תוכנית לפועל. וברגע שזה יוצא, התושבים מהשכונה, צעירים, מבוגרים, ילדים, כולם מגיעים ועוזרים לנו בעצם, עוזרים מדהים. לשכונה.
ורגע, ואיך יודעים לאיזה משפחות בעצם מסייעים?
מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם נעזרים בעצמנו, בהורים שלנו, בחברים שלנו, בפעילים חברתיים בשכונה, ואנחנו אומרים, אם אתם מכירים משפחה שצריכה עזרה, תנו לנו את הכתובת, תגידו לנו כמה נפשות, ואנחנו נכין לכם סל מזון מתאים לחג, בהתאם לכמות הנפשות שתגידו.
ומאיפה בעצם משיגים את הסיוע, המזון?
הסיוע והמזון, אנחנו משיגים אותו מכל האנשים, לא רק מקריית משה, מרחבי העיר, גם מרחבי הארץ.
וואו.
אנחנו מפרסמים על עצמנו בפייסבוק, באינסטגרם, כתבו לנו השנה גם בעיתון, ברחובות.
מדהים.
יש להם מספרי טלפון ואנשים יכולים לפנות אלינו ולראות איך הם יכולים לעזור, בין אם זה תרומה כספית, תרומה של סל מזון, או הגעה פיזית ועזרה בחלוקה של המוצרים.
ויש הענות גם מחוץ מאנשים שהם מחוץ לשכונה, זאת אומרת כבר נתרמו סלי מזון מבחוץ?
כן, יש הענות מכולם. וכרגע נתרמו, תרמו לנו כסף שמספיק ל-16 משפחות, ואנחנו עדיין על זה בשיא הכוח.
יש, יש עוד, עוד כמה זמן לחג, אפשר להשיג קצת יותר. אז איך מחלקים את היוזמה בין חברים, את העבודה בעצם?
עוד פעם, השישייה נפגשת, אנחנו כל שבוע בודקים את הצעדים שלנו, לומדים את העבודה תוך הליכה. אנחנו השגנו בעצם אפשרות מהמבוגרים בשכונה, שהם תרמו לנו את המועדון השכונתי, זה המועדון שבסופי שבוע חוגגים בו אירועים, חתונות,
כן,
בר מצוות,
מכירים
את זה לגמרי. הם נותנים לנו את המועדון ליומיים, ששם אנחנו גם מאחסנים את המזון, יש שם מקרר לציוד שצריך קירור, יש שם חדר שהוא גדול. כשהצעירים מגיעים, הם עוזרים לנו לסדר את הסלים, ומי שנייד ועם רכב, הוא לוקח יחד עם עוד מתנדב את הסל מזון לכתובת שאנחנו אומרים לו, מתקתק בדלת, אומר למשפחה חג שמח, באהבה, ועובר למשפחה אחרת.
אז ההתארגנות שלכם בעצם לא מסתיימת רק בחלוקת סלים, נכון? אם יש משפחה נניח שצריכה יותר מסל, מסל מזון, אתם עוזרים לה להגיע לגורמים הרלוונטיים.
בעיקרון, המשפחות שמקבלות את הסל מזון, הן רואות את זה כמתנה, כשי לחג, ולא כסל שהוא מזון מתוך צורך או מתוך קושי. אז זה הרבה נגמר בתודה רבה, שיברך אתכם האל. ויש פה עוד פעם הרבה גופים והרבה אנשים שעובדים בשכונה, אז הם כן יודעים למי לפנות.
רגע, אבל יש לי שאלה עלייך. חבר'ה צעירים, נגמר להם החופש הגדול, את אמרת שאת סטודנטית לתואר שני, איך בכלל יש לכם מוטיבציה או זמן, איך היה לכם זמן להרים את הדבר הזה?
בגלל שאנחנו יודעים שההתארגנות שלנו בשביל עצמנו, אז כל אחד מוצא זמן. בין אם זה חצי שעה בשבוע, אם זה יום שלם של חלוקת הסלים. מבחינת הצעירים, הם יודעים כבר שזה קיים. זו שנה שלישית שאנחנו נכנסים אליה.
יפה.
גם בראש השנה וגם בפסח. אז הם יודעים לראש, הם רק מחכים לראות את הפרסום הראשון באינסטגרם, והם מוכנים לצאת. בטח.
יפה מאוד.
אז בעצם יש לכם כאילו גם מסר לצעירים של לעשות בשביל השכונה.
כן, זה בשביל השכונה. המסר שאנחנו מעבירים זה לא רק לעשות למען השכונה ו... קודם כל, תדאג לעצמך, לטוב שלך, ולא לחכות למישהו אחר. יש את צעירים, החבר'ה הקטנים, מה שנקרא, נוער, ילדים, רואים את הגדולים של השכונה, ככה עכשיו נדבר בהגדרות של שכונה, הקטנים, הגדולים. זה עושה להם חשק. הם מבינים שאנחנו לא רק מתקדמים בחיים הפרטיים שלנו, רוכשים השכלה ועוזבים את הבית. אנחנו ממשיכים לעזור ולתת, ונראה לי זה הדוגמה האישית הכי טובה שיש.
מדהים.
ואמרת שאתם, או אנחנו אמרנו בהתחלה קצת שעקפתם את הפוליטיקה, מה באמת המערכת עושה בשבילכם? היא עוזרת לכם? היא לומדת מזה?
המערכת עושה מלא, גם בלי קשר אלינו, היא אמר לזכותה, יש פה גופים שנמצאים פה עוד לפני שאני הגעתי לקריאת משה. פשוט בהתארגנות הזאת, הרבה פעמים דברים כמו בפוליטיקה, כמו בכל מקום, נופלים על מלחמה פוליטית של קרדיט, ואנחנו לא רוצים שהשכנים שלנו או שאנחנו בעצמנו נתפספס. אז את האירוע הזה לקחנו את המושכות אלינו, ושאר הדברים הם ממשיכים לעבוד ולתת את העבודה כמו שצריך, ואין תלונות.
מעולה, אז אנחנו נאחל לכם חג שמח.
חג שמח.
ואנחנו נודה לך.
חג שמח.
זוואדר תמר טגניה, סטודנטית בתואר השני למינהל מדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. חיזוקים, כל הכבוד לכם על היוזמה המבורכת. תמשיכו בעשייה.
תודה רבה. תמשיכו גם אתם ולהפיץ בשורות טובות.
יס, תודה.
חג שמח לכולם.
חג שמח.
Up and break up, baby, can I you how to think of, every time we make up and break up, baby, can I you how to think of, girl, I wanna hold you right now, girl, I wanna sex you right, girl, I wanna hold you right, girl, I wanna sex you right, every time we make up, we break up, sweatpants chillin', you don't need no makeup, they say that I've been unfaithful, I'm on the road, girl, you can call me later, be my baby, don't listen to a thing that they say, yeah, them a try to lead you astray, yeah, cause they wanna come and take your play, yeah, yeah, you need to come down, I need you, I'm on my knees too, for you I've seen through, you want me, I want you, make you feel free, do what you want to, give you everything, I wrote the song too, you ain't tripping cause I do just what he can't do. Every time we make up and break up, baby, can I you how to think of? Every time we make up and break up, baby, can I you how to think of? Girl, I wanna hold you right. Girl, I wanna sex you right. Girl, I wanna hold you right. Girl, I wanna sex you right. Girl, you got me feeling like in high school. Anything you want, anything I might do. Followed you from daytime to night school. Chilling in the back, listening to Michael. But right now I'm missing my lady. Right now.
now I'm missing my baby, yo. Right now I'm missing my lady. Right now I'm missing my baby, yo. But you be my baby. Don't listen to a thing that they say, yeah. Never try to lead you astray, yeah. Cause they wanna come and take your play, yeah, yeah. Every time we make up and break up, baby, girl, now you are the thinker. Every time we make up and break up, baby, girl, now you are the thinker. Girl, I wanna hold you right now. Girl, I wanna sex you right. Girl, I wanna hold you right. Girl, I wanna sex you right.
בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה שחורה.
Yeah.
המון המון אמנים אתיופים, אם זה בשדה המוזיקלי, הטלוויזיוני או האומנותי. היצירות מגוונות ומשקפות הרבה נושאים, ממערכות יחסים, פער בין דורי, מחאות שמצליחות לדבר מחאה. תרבות, היסטוריה ואומנות. ועל הדרך להרוס להם את החלום שתהיה רופא או רופאה. אחת מהאמניות הבאמת בולטות והמרגשות בשיח שמקבלת המון הכרה ובצדק, היא טיגיסט יוסף רון, זוכת פרס שיף לאומנות פיגורטיבית ריאליסטית לשנת 2019, ובין החלוצות שמציגה בתערוכת יחיד הראשונה במוזיאון תל אביב. היא אמרה שחשוב שנערות מהקהילה יראו נשים זקופות קומה. והיא בהחלט מעוררת השראה, היא מציגה יותר מ-30 עבודות מן השנים 2015 ועד היום.
מטורף, וואו. אז עכשיו, לעשות אמנות או להיות אמן באופן כללי כשאתה יוצא אתיופיה, או בכלל זה לא בו ברגל.
סטיגדיש.
וזה לא מובן מאליו, המקום הזה של לצאת לעצמאות, אני זוכרת שדיברנו על זה, זה מקום מאוד פריבילגי. אתה צריך כסף, תמיכה, אתה צריך שיכירו אותך בתעשייה, ואתה צריך להיות ממש ממש טוב.
לגמרי.
להבין שצריך להתאמץ אפילו פי כמה כדי להגיע לפלטפורמות האלה, ואם אתה גר בפריפריה, אז בכלל, אני בטוחה שאתה מזדהה עם זה כסטנדאפיסט.
אני לגמרי מבין מה את אומרת. ההורים שלי הבינו מה שאני עושה, רק אחרי שהם באו לראות אותי, עושה את זה, והם עדיין מסתפחים במילה סטנדאפיסט. זה כאילו, זה לא היה באולפן המילה הזאת. אז אם מישהו שואל אותם מה הבן שלהם עושה, הם פשוט אומרים לו, ביי ביי ביי.
אז אני ממש יכולה להבין את המקום הזה של לרצות שיהיה לילדים רווחה כלכלית. אחר שלי אומר לי, אני רוצה שתביא המשרד כל היום, תעבדי ותחזרי לבית. אמא שלי עדיין מנסה להסביר אנשים בדיוק הבת שלה עושה, וזה באמת התעוררות מעניינת ומגניבה לרדוף אחרי החלומות שלך. אז דיברנו על יצירה ופריחה בשדה האומנות. אמנית מאוד מיוחדת שרודפת אחרי החלום שלה היא עדן ילמה, שבניגוד לרוב האמנים בתחום הזה, היא החליטה לא ללכת ללמוד באקדמיה ולעשות אומנות שמגיעה ישר מהבטן. האסתטיקה שלה נוגעת בהקשרים התרבותיים של הדמויות אותה אני מציירת, מאתיופיה ועד אוסטרליה. הסגנון שלה צעיר, חצוף ומטריס ומדבר אומנות שחורה, נשית ובועטת, והיא איתנו על הקו.
שלום עדן ילמה.
שלום עדן.
שלום בייבי בייבי, שלום
אופטר. אז קודם כל אני שמח לדבר איתך, גם היית אצלנו אז עם הפרויקט שלכם.
של בטא.
נכון, של פרויקט קולקטיב בטא.
עברה כמעט שנה מאז.
עברה כמעט שנה. כן, שאלת אותי שאלה שלקחתי, אני אדבר איתך על זה אחר כך, אבל שאלת אותי שאלה מעניינת בסוף השידור. אבל אם אני רוצה לדעת, אם באמת תמיד עסקת באומנות, מתי את זוכרת שזה התחיל אצלך?
האמת שאני אפילו לא זוכרת מתי זה התחיל, אז אני מניחה שזה פשוט היה שם תמיד. אני חושבת שבכל ילד יש אומן פנימי, ופשוט חושבת שהייתי בסביבה שאפשרה לי ללכת עם זה עד הסוף, ו... לא להרגיש אף פעם מופרך עם העובדה שאני רוצה להיות אמנית. אני זוכרת שבכיתה ד' המורה שלי אמרה לי יום אחד, אפילו לא זוכרת במסגרת מה זה היה, היא פתאום אמרה לי, את יודעת עדן, אני מרשה לך לצייר בשיעור כי אני יודעת שככה את מקשיבה לי יותר טוב.
וואו.
אז שמה היא בעצם אמרה לי, אני סומכת על הדרך שלך ואני לא אכתיב לך איך לעשות את זה. שמקבלים דבר כזה בגיל כזה קטן, אני חושבת ש...
באיזה שיעור זה היה? אם זה היה בשיעור ציור, זה מקובל.
זה שהייתה המחנכת שלי. זאת לא הייתה אמורה לאומנות אפילו.
ואיך לוקחים באמת את האומנות צעד אחד קדימה? רמה אחת קדימה?
זאת אומרת, מתחביב למשהו יותר רציני. או אם זה היה בכלל אצלך תחביב, מתי?
אני חושבת שזה אף פעם לא הספיק להיות התחביב שלי. גם עכשיו זה התחביב שלי והדבר שאני הכי אוהבת לעשות, זה הדבר שמניע אותי בבוקר, והדבר שעוזר לי להתבטא בצורה הכי טובה, זה בעצם סוג של דרך חיים, ככה שאני בכלל לא חושבת על איך להניע את זה קדימה, זה מין מזין את עצמו, אני משקיעה באמנות שלי, והיא בעצם כאילו מאפשרת לי להתפרנס מזה, ולקחת את הצעד אחד קדימה.
מה את מרגישה שאת אומרת באומנות, נניח שאת לא יכולה להגיד שלא באומנות?
אני חושבת שאני אף פעם לא הייתי בן אדם מאוד ורבלי, תמיד הייתי בן אדם מאוד ביישן ומכונס, והאומנות שלי הייתה איזושהי דרך להתבטא בלי שאני אצטרך להגיד משהו. גם בהקשרים של של דיונים, אפילו ויכוחים על גזענות, דברים כאלה. אז תמיד הייתי מרגישה שאיכשהו הקול שלי נעלם, וכשרואים מולך ציור, אז אתה לא יכול להתווכח עם זה בעצם, כי אתה מקבל את האמת לפרצוף בלי שתהיה לך את האופציה להגיב אפילו, רק להתבונן.
לגמרי. ואם אנחנו נהיה קצת מבוגרים, ואנחנו נשאל, איך ההורים קיבלו את זה?
האמת שמעניין שאתה שואל, אנחנו אף פעם לא פתחנו את השיחה הזאת. אבל אני חושבת שאם ההורים שלי מלכתחילה לא היו תומכים בזה, אני לא הייתי יכולה לאפשר לעצמי לעשות את זה בצורה שאני עושה את זה היום. אני חושבת שההורים שלי, שהם די צעירים יחסית, הם בעצמם התחנכו פה בארץ, ואני חושבת שהם... הם תמכו בי המון, בעיקר, בלהרגיש שזה בסדר, ושמאחוריי שאני אצטרף.
את יודעת שאני גם, כמו שאורטל אמרה, שההורים כאילו ככה לא כל כך מבינים מה אנחנו עושים, אבל אני חושב שאני קיבלתי תמיכה בצורה אחרת מההורים שלי. וגם הבת זוג שלי, שהיא אמנית גרפית. אני אגיד לך מה, אני כל פעם כשהייתי מגיע למקום מסוים, שזה מפגש משפחתי או משהו, אז אמא שלי הייתה אומרת לי, שלמה, היום תעסיק אותם. תעסיק אותם, תעסיק אותם. כל הזמן ככה, תאמרו לאמא, ואז זה כאילו, אולי זה שכלל אצלי.
זה הדי-ג'וב שלך.
כן, אולי זה שכלל אצלי. לעומת זאת, לא, זה לא לעומת זאת, בהמשך לזה, הבת זוג שלי היא מעצבת גרפית, אבל היא גם יודעת לצייר נורא נורא טוב.
נכון, אני עוקבת אחריה
באינסטגרם. אז תמיד מבקשים ממנה, את יכולה לצייר אותי, אמא שלה מבקשת כל הזמן, תצייר אותי, תצייר אותי. זה סוג של, כאילו, הם לא שמים לב, אבל הם דוחפים אותנו לתחום הזה. כאילו, הם מאשרים שמה שאנחנו עושים מספיק טוב כדי שהם יאהבו את זה.
בחיים שלנו סרט, אז...
לגמרי, את מתסרדת את הכל.
אני מתסרדת את הכל, כן. אז רגע, עדן, את יכולה לספר לנו מה בעצם הסגנון האומנותי שלך, ממי את שואבת השראה?
אני חושבת שהסגנון שלי הוא נורא אינטואיטיבי, אני לא יכולה להגיד שאני הולכת על איזשהו קו מסוים, כאילו כן יש לי קו שמאפיין תקופה מסוימת, אבל הוא לא תלוי בשום דבר, הוא נורא אינטואיטיבי. אני חושבת שבגלל המקום הזה שלא הלכתי ללמוד אמנות, ואני לא באמת מכירה לעומק את תולדות האמנות וכל מיני דברים שהם כזה לא פוליטיקלי קורקט, אז...
אבל אין לך שפה?
אין לי איזשהו בסיס.
אבל אין לך שפה של יצירה? זאת אומרת שמשהו שהוא קו מנחה בין כל הדמויות, אולי קו מסוים, כותרת מסוימת.
אוקיי, דייקת את השאלה, אני מבינה יותר טוב. כן, רוב התיאורים שלי הם... אני מציירת בדרך כלל דמויות שחורות, אני מתעסקת באסתטיקה, וההדגשה של הצבע האור. לא תמיד אפילו אני מנסה להגיד משהו ספציפי לגבי שחורות, אבל באופן אוטומטי זה הדבר שיותר מושך אותי לעשות, דווקא בגלל שזה חסר לי ברקע של האומנות הישראלית, בוא נגיד, הייתי רוצה לייצר פה איזושהי צביעת אצבע אישית.
ואני זוכרת שבאמת אמרת שאת קצת חוששת ללמוד אומנות באקדמיה. למה בעצם?
זה נכון, וזה מצחיק שאת שואלת את זה, כי בסוף החלטתי שכן ללכת ללמוד השנה.
אז בהצלחה.
אוקיי.
זה נכון, עברה שנה מאז,
אז תיזהרי קודם כל, לפני שאת נכנסת לבית ספר, אז תעשי מה שצריך לעשות. אני אגיד לך מה, שלחתי את התינוקת שלי ליום הראשון שלה בגן, והיא חזרה חולה, אז לא להתקרב ליותר מדי אנשים. או שהמערכת החיסונית שלך יותר חזקה משל תינוקת בת שנתיים.
אני מניחה שנלמד בזום בטח, לפחות
בסמסטר הראשון. נכון, יש לך
זום. כן, עכשיו זה...
אוקיי, אז תמשיכי. נכנסת עכשיו, החלטת כן ללכת לבית ספר, לפקולטה.
כן, בית ספר לעיצוב. אבל נראה לי שבגדול הדבר שהכי הפחיד אותי זה שזה יאיים לי על התפיסה החופשית שלי, על הביטוי החופשי שלי, בגלל שאף פעם לא לימדתי את עצמי, סליחה, ואז לא קיבלתי את עצמי לשום סגנון ושום איזשהו תכתיב, אז די פחדתי שכזה יבוא מישהו וירצה להגיד לי איך עושים את זה נכון, כן. אבל אני חושבת שעברתי דרך ארוכה עם האמנות שלי, ככה שהמקום הזה לא יכול להתערר, ואני יכולה לקבל הרבה דברים טובים משם.
מעולה, זה הזמן הכי טוב.
כן.
כשאתה בטוח בעצמך וללכת לחזק אחר כך תכונות מסוימות, זה מעולה.
נכון, זה חשוב.
מה חשוב לך לבטא בסגנון שלך? מה אמרת? את מרגישה שאמרת שחסר משהו, מה לדעת חסר?
אני חושבת שחסר לי בעיקר השיח על דברים שהם לא פוליטיקלי קורקט, לא מיינסטרים כזה, כאילו דברים ש... אולי פחות נוח לדבר עליהם. אני לא רואה, לא מצליחה לראות, או שדווקא כן, אצל אומנים צעירים, ביטויים של ביקורת, דרך אומנות שהיא גם לא רק פרובוקטיבית, כאילו, פשוט איזה משהו שיצר שיח. חשוב לי להביא רגש, לגרום לאנשים להתחבר בלי מילים.
ולמה לדעתך אנחנו רואים באמת, כמו שאמרנו בתחילת השידור, אנחנו רואים הרבה אמנים ויוצרים מדיפים בשדה הזה האומנותי?
אני לא רוצה להתיימר להגיד בשביל כולם, אבל אני יכולה להגיד על עצמי שבאופן אישי, כמו שאמרתי מקודם, זה תמיד הייתה פלטפורמה ש... הכי נוחה לי להתבטא בה בחופשיות, וכשנכנסים לאיזשהו דיון מילולי על גזענות בתוך העניין, אז אני מרגישה שנכנסים הרבה שיקולים של אגו, וכך שאי אפשר באמת לנהל שיח, וכשאתה רואה יצירה, כשאתה שומע איזשהו שיר, זה פשוט חודר אליך, אתה לא יכול להתווכח עם זה. זה בעצם... מרגישה שלפעמים יש איזה כוח שקול,
אם
לא גדול יותר ממילים.
זה מגניב מה שאמרת, שליצירה אין אגו בעצם.
גם עם יצירה אפשר להתווכח.
כן.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. הרי אף אחד לא יודע שהוא גזען, אבל כשהוא ישמע יצירה, אז הוא לא יוכל להתווכח איתה. אולי זה יגרום לו לשאול את עצמו שאלות.
לגמרי.
בינו לבין עצמו.
אז מה הדבר הבא חוץ מלימודים את מתכננת לייצר... איזה משהו לצאת באופן עצמאי, לתערוכה או משהו, יש משהו, דברים גדולים שאת מתכננת בהמשך?
יש דברים ברקע, כן, יש הרבה דברים כיפים. קודם כל, קם מוזיאון לתרבות אתיופית בבאר שבע, בקרוב. ואנחנו עובדים על לייצר את התוכן עכשיו. יש תערוכה שאני משתתפת בה של הקולטור ביום חמישי הקרוב.
יש. ומה האופי של התערוכה?
התערוכה זה אומנות מקומית ברת השגה, זה מעצבים ואומנים מקומיים שמוכרים את האומנות שלהם, כאילו שהאומנות תהיה מונגשת בעצם לכל אחד.
מדהים.
איפה זה יהיה?
כן. זה יהיה במזה 9 בתל אביב.
מזה 9? נראה לי שהייתי שם פעם.
בית הצעירים של תל אביב, משהו כזה.
כן, אלה אני מכיר.
כן. אז יהיה בסופש, אז המנצה לסופש.
מגניב.
אז תלכו. אנחנו נודה לך, ונאחל לך בהצלחה רבה רבה.
תודה רבה לכם.
אתם כולם מוזמנים לעקוב אחרי הדף העסקי של עדן.
תעקבו אחריה.
תעקבו אחרי עדן ילמה, שהיא אמנית גרפית אוטודידקטית, שעכשיו כבר הולכת לבית ספר ללמוד. וליהנות ממנה באמת, כי היא מעולה והיא מדהימה, ואנחנו אוהבים אותה הרבה. אז תודה, עדן.
תודה רבה,
עדן. תודה רבה לכם, תודה.
ואנחנו נסיים את התוכנית ונאמר תודה למאזינים ולמאזינות. אני רוצה להגיד תודה גם לחברתי באולפן אורטל מוגוס.
תודה שלמה.
תודה לאורך ניר גורלי. אתם יכולים להאזין לאפריקן בכל יום רביעי בין השעות 5-6 בתדר 104.9 FM, 105.1 FM, וכמובן אפשר להאזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, ולעקוב אחרינו בפייסבוק אפריקן. עד הפעם הבאה. תודה לכולם.
מה רציתם?
יאו.
מה רציתם? מוזיקה טובה וכל הבעיות הצידה. כל הסצנה מחכה לטדי, איזה קטע, תן לי שתי דקות וביטים, יאללה, הבה ונגילה, היי. מה רצית? סטייל של כוכב הבאתי נעל של אדידס. טיפה שניים קצת אבק, זה השיט. לא מוכרת מה שאין לי, אין לי כוח להסביר. אין לי פאקינג כוח להמשיך.
אחיה
טדי, נו. מה רצית? תהילה וכסף, זוג חדש של עקבים. רק אותך איתי, אימן אותך, חזן אותי. רק שישאלו אם זה חזה מלאכותי. אנשים זה ככה, כן, הם תמיד מדברים. אבל לי זה לא מזיז אם זה לא מלווה בביט. אז מה בסך הכל רציתי? פרי זה מעניין, לא נראה לי רלוונטי. לא שרשראות ולא בוגאטי. עד הטלוויזיה ישירות מהספארי. ובשביל המקום שבו גדלתי, למד ועבדה לזה בטעם שלי.
זה בטעם, זה בטעם, זה בטעם שלי. לא בחרתי את זה, זה בחר בי. איזה פלואו, אתה נדפק, זה רומנטי. זה בטעם, זה בטעם, זה בטעם שלי.
זה בטעם, זה בטעם, זה בטעם שלי. אני לא בעד שום מקום, אני שנתי. לא זה לא, בטעות אני כאן.
זה בטעם,
זה בטעם, זה בטעם, זה בטעם.
זה בטעם, זה בפנים. זה זוהם ויש שורשים, ברוך השם. שליחים באים לקראתי, נותנים לי עצות ולא מבינה תמיד לאן לפנות. קוראים לזה דרך, זה לא בעיות. עדיף לי מדבר ולא ארבע קירות. עוברת הרבה בין הארבע קירות האלה. חלון שלא רואים דרכו, חלום של הגדלים דרכו. וסימנים בכל מקום, זורם בי כמו הים התיכון.
זה בטעם, זה בטעם, זה בטעם שלי.
זה בטעם
שלי. אני לא בעד שום מקום, אני שנתי. לא זה לא, בטעות אני כאן.
זה בטעם,
זה בטעם, זה בטעם, זה בטעם.
זה בטעם, זה בטעם, זה בטעם שלי.
זה בטעם שלי.
לא בחרתי את זה, זה בחר בי.
זה בחר בי.
איזה פלואו, אתה נדפק, זה רומנטי.
זה רומנטי.
זה בטעם, זה בטעם, זה בטעם שלי.
זה בדוק, זה בטעם.
מה רציתם?
מוזיקה טובה וכל הפעיות הצידה. אני ואתה בספיקרים תמיר שלא יחיב לך.
זה בדוק, זה בטעם.
לשבת בניחות הפור, ראש הפירמידה, אין לי מה לראות.